זה מחזק שעוסקים במלאכה.
איך נכנסו בשלוש כיתות כל
פעם? משהו מדהים.
אבל כמה היו שם 20
יום? משהו מדהים, וכמה היה צריך הכהן להזדרז, אם אתה צריך לשחוט את כל הפתחים של כולם ולזרוק את כל האימורים על מזבח אחד. וכל זה מבין הארבעים עד סוף הקרבת קרבן תמיד, זה לא יאומן מה שהיה שם. מיכאל, קרבן פסח זה פשוט לא יאומן מה שהיה שם. לא הייתה מזבח.
אבל יש דם, דמו.
כן,
אבל... אני מתחקר את זה בתמונה פחות
קצת. אתה יודע שהרב קוק אומר את זה, מה שאתה אומר הרב קוק אומר את זה. הוא אומר את זה שזה מבטא כמה שאנחנו רחוקים מבית המקדש. זאת אומרת שברגע שאתה... כן, ולכן בנו של מיכאל, שי, עושה עבודה, לא נורא, זה עבודת מאסטר, לא נורא, אבל עבודה תורנית. ונושא דגמים של בית המקדש. אז שאלו אותו, את שי כהן, מה הייתה הדברים של הרב קוק על, אתה זוכר רובן? על בניית בית המקדש. הוא היה בעד או נגד? אז הוא עלה תשובה יוצאת מן הכלל. הוא אמר, זה היה מורכב. לא בעד ולא נגד. מצד אחד, הוא היה נגד בניית בית המקדש, כי אנחנו לא ראויים. אבל מצד שני, הוא היה בעד זה שאנחנו נעשה הכנה פנימית בתוכנו להיות ראויים. לכן הרב קוק מדבר המון על אמירת הקורבנות לפני התפילה. האשכנזים אצלם, הקורבנות זה רק בשביל להגדיל את הסידור. נכון? הסידור התנפח. והרב קוק כותב, כל מי שאומר קורבנות לפני התפילה, הוא בונה את המקדש ברוחו. מבחינה רוחה, לא, זה לא סתם כאילו, זה אומר, אתה לא ראוי עכשיו לתכלס, לפרקטיקה. אבל אתה כן ראוי לקרבה הרוחנית, לעשות השאיפה לקרבה רוחנית יותר מהמציאות שאנחנו מצויים בה היום. אז יהיה אפשר להבין את בית המקדש. אני אומר בכלל שתמיד מסכת מידות, מסכת מידות, שאתה לא מסכת מידות, אתה לא מבין איך נחלקים בדברים טריוויאליים כמו מה היה המרחק מפתח חזרה למזבח. ראיתם שם כל החיים, ובית המקדש רק נחרב. אני אומר שאנשים היו שם בדחילו ורחימו בבית המקדש. אף אחד לא ידע בדיוק איפה המזבח ואיפה העזרה. נתפס על קרובותיו דלת ענק שם. וגם הכהנים, החידוש הגדול, שלא מביאים איזה כהן שמעיד בדיוק על העמידות. את כולו. ובדחילו ורחימו. ואלה אנשים, הכהן שזורק את ה... שם את האמורים על המזבח, אני עליו חושב כל הזמן. הרי פסח נאכל עקרונית בכיתות. אפשר לעשות חברות, אבל זה תלוי בקהל, זאת אומרת, זה לא... אתה לא יכול להזמין את זה מראש. אתה בעצם לא יודע כמה פסחים יש לך. אתה צריך להיות ערוך לביצוע של כמה. בעצם פסחים לפי... חלק את עם ישראל לשלוש, יכול להיות שזה מה שיש לך. אתה לא יודע כמה יהיה לך, כמות עצומות. והכהנים עומדים במשימה וזורקים את כל האימורים על מזבח אחד. וכתוב, יש הלכה שאתה רזוק אחד אחרי השני. אתה לא יכול להקריב כמה פסחים על המזבח. צריך הקרבה לכל אחד ואחד. זה לא יתפס לי הדבר.
זה להגיד את העמר, זה
כן, כן. זה בסדר, כי זה נאכל...
היום יש 12
מיליון... לא, נאכל בתוך תחומי... אז יגדילו את ירושלים, זה לא בעיה. אפשר להוסיף על העיר ועל האזור. אפשר להגדיל, לקדש. בטח, קודם כל לפנו, מה אתה חושב? מה? זהו, הבת שלי הולך פרטיים בארמון הנציב, ואני אומר להם כל הזמן, אין פה את כיפת הסלע. זה משגע הדבר הזה, אתה מסתכל, לא אני חושב להסתכל על הרבה כמו בעלה. אתה מסתכל, אין פה, זה מקלקל את הנוף. טוב. מה אתה אומר?
יש איזה,
יש...
לא קראתי את הכתבה.
זה שונים אותנו. יש שונים כמו יהודים.
אין ספק שמשנות ה-20 של המאה ה-20, שם התקנים הגיעו המון 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 אנשים, שאין
קשר
עם ה...
בטח. קראתי את מאז ומקדם.
לא, אני חושב את הספר.
זה שרוצים לקרוא.
רואים את זה גם בשמות, בשיחות רואים את זה. כולם נותנים שמות, ושם אתה יכול לדעות את המקום.
הנשיא בן צבי כתב על זה כבר.
כן, יש המון פרסומים על זה, זה משהו ידוע, כולם הגיעו לפה. זה מה שקרה, ויש חלק
של יהודים, כן. כשהערבים כבשו את ארץ ישראל, כמה שנים אחרי שמוחמד הופיע, זה היה הזמן שהייתה פה ממלכה יהודית. הרי הביזנטים כבשו, הפרסים כבשו את ארץ ישראל מהביזנטים. והיה פה איזה זמן קצר, זה היה, יש איזה סיכומים של הקמת מדינה יהודית. אז הוא ערבים ושחטו את כולם. הממלכה הפרסית לא, איך קראו לו? קוסרו. הוא לא הספיק להתארגן, ופתאום שתפו אותו ערבים מחצי ערב. ולכן זה לא סתם תיאוריה, היו פה המון יהודים, מבני ציבור על אפילו 4 מיליון יהודים, שהיו בארץ ישראל 600 שנה אחרי החורבן. טוב רבותה, היום אנחנו, אני מקווה שנסכם את כל דיני 4 כוסות. אנחנו בסימן תף עין ב' סעיף ח'. זו הלכה השנייה בהלכות 4 כוסות. נזכיר את ההלכה הראשונה. הלכה הראשונה, זה אני ראשונה פה משנה ברורה עוד ככה ש שם שם ישם הלכה הראשונה זה שמי ש שתה בלי הסיבה לא יצא איזה חובה, זו דעת השולחן ערוך. אמרו לך ככה? תשמע, אני יודע שאני לא מצטער עם אף אחד, זה אני מבין. אני שבוע שעבר אמרתי, דקדקתי פה במשנה ברורה, שהסיבה זה, המשנה ברורה אומר לעטות את הראש שמאלה. הוא לא מתכוון לעטות את הראש, אתה מטה את הראש ואת הגוף עם הראש. לכן, הנה אתה עכשיו מסב, ימינה, בסדר? אתה עכשיו מסב, רק לא בצורה נוחה, כי אתה נשען. זה הסיבה, ככה אמרת. עכשיו, אתה יכול לעשות יותר, אין שום בעיה. יכול יותר, בתנאי שיהיה לך נוח. אבל הסיבה המלאכותית היום על הכיסאות היא דבר שהוא בעייתי. זאת אומרת, זה שאדם הוא... זה משהו בעייתי. ולכן הסיבה היא התנוחה הכי נוחה בהטייה. ושוב, אני לא נעים להגיד לכם שוב, אבל אם מישהו יכול להסתכל פה על כולכם, אתם יושבים כולכם בהטייה. זאת אומרת, זה ה... הנה, הוא מסב, כאן פה מסב. כן, בדיוק. ואז זה מה שאמרו, זה כך צריך לאכול, אבל זה מעורר מאומות, כי... אבל לדעתי ההסבר הוא כזה, שאז, שלפני 80-90 שנה עוד אנשים אכלו על הקרקע. והזיכרונות של הסיבה, שאתה מסב על קרים וקצתות, שבאמת זו ישיבה נאמר שונה, וממילא הסמוכה היא יותר נוחה ויותר בהטייה, זה מה שחי בנפשות, בלבבות, ולכן... נחזור לעניין, הסיבה היא מעכבת, רק זו דעת השולחן ערוך, ושמי שלא יצא לחזור לשתות כל 4 כוסות, אלא שהרמ"א מסתפק, האם הרעבייה, יש את הרעבייה שאומר שבזמן הזה הסיבה לא מעכבת, ולכן הרמ"א אומר שבין כוס ראשונה לשנייה, אם לא יצא יחזור וישתה, בין כוס שישית לרביעית, כיוון שיש בעיה לשתות בין כוס שישית לרביעית, כי נראה כמו סיפה לכוסות, לכן לא ישתה. זה המחלוקת שרדים השכנזים בעצם שכנות חכמה. 4 כוסות, רבותה, אני רוצה להגיד ממש בקצרה, ישנה מחלוקת ב4 כוסות, מהו יסוד הדין של 4 כוסות? תשאלו כל אדם, למה שני 4 כוסות, להגיד לכם, הוצאתי, ויצלתי, וגאלתי, ולקחתי. כתוב ברש"י, כתוב בתוספות, כתוב בהרבה ראשונים, ש4 כוסות הן כנגד 4 שנות של גאולה. מה זאת אומרת כנגד 4 שנות של גאולה? למה חיברו את הגאולה עם 4 כוסות? מה? לפי זה, 4 כוסות הם שמחה שמתחלקת ל4 בגלל 4 שלבים בגאולה. זאת אומרת שהגאולה הופיעה ב4 מדרגות. ביטויים של שמחה על הגאולה. מה קשה בדבר הזה? למה צריך הסיבה ב4 כוסות? הרי הנקודה של הסיבה היא זכר לחירות. טוב, אבל הגאולה הייתה יצאת מעבדות לחירות, לכן גם בסיבה אנחנו מבטאים את החירות. זה ההסבר הפשוט לארבע כוסות. ארבע כוסות, ארבע שנות של גאולה, ארבע מדרגות של גאולה, שמחה על הגאולה, וכשאתה בא לזכור את הגאולה שהייתה אז, זה דרך חירות. אבל ברמב"ם כתוב לא ככה. ברמב"ם כתוב ממש מפורש אחרת. הרמב"ם בכלל לא מזכיר את ארבע שנות של גאולה. בכלל לא מזכיר. הרמב"ם כותב ש... זה תלוי בגרסות, שבוע שאמרתי לכם את זה, האם קופסים לראות את עצמו או להראות את עצמו. זה הבדל בין ההגדה האשכנזית להגדה הספרדית. וזה בעצם לא רק זה בין ההגדה הזו להגדה הזו, אלא זה מחלוקת בגרסות הגמרא, המשנה, סליחה. האם קופסים המשנה בכל דור ודור חייב להם לראות את עצמו או להראות את עצמו? כשאתה אומר להראות את עצמו כאילו יצא עם מצרים, אתם זוכרים את הגרסה להראות את עצמו? המנגינה, מי שמנגן את ההגדה, המנגינה הספרדית, בכל דור ודור, חייב אדם, לא הולך עם להראות את עצמו. הוא לא יצריך לנגן את זה עם לראות את עצמו. להראות את עצמו כאילו יצא עם מצרים. מה יש בה להראות את עצמו? פרש הרמב״ם, לבטא בעצמו, לראות זה משהו מחשבתי. לראות את עצמו, להתבונן. להראות את עצמו זה לבטא בעצמו שהוא יצא עם מצרים, כאילו יצא עם מצרים. איך אתה עושה את זה? אתה מסב. כשאתה מסב, אתה מבטא את זה שאתה בן חורין. אומר הרמב״ם, כשאתה שותה את הכוסות והסבה, אתה מבטא את החירות שלך. ולפי זה, החשבון של הרמב״ם הוא אחר. זה לא שפעם יצאים עם מצרים, היום יצאים עם מצרים. ברמב״ם. היום אנחנו יוצאים עם מצרים. אברהם, שאני לא אשכח, שים מילה קשה לתת. אנחנו היום מבטאים את היציאה שלנו ממצרים, אנחנו היום בני חורין, ואנחנו שותים ארבע כוסות דרך חירות. ארבע כוסות זה לא לזכור את הגאולה שהייתה פעם, זה לבטא את זה שאנחנו היום בני חורין. תימנים? בבלים אני חשבתי, תימנים? אתמול היינו עבדים, היום אנחנו בני חורין, לאן אתה הולך? לא ידעתי שזה התימנים. אני חייב להגיד פה עוד משהו חשוב, האמת זה בסימן הבא, לא יודע אם נספיק להגיע, שאני אוהב להגיד את זה כל שנה, שיש עוד מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמ"א, בעצם שולחן ערוך רמ"א, שלום, עוד מחלוקת יסודית, שלפי ה... קצת קשור לה להראות את עצמו, שלפי הרמ"א, מי שאומר מה נשתנה זה הילד, והגדול עונה לו. אבל לפי ה... רמב״ם והחתם סופר אומר שכך פסק השולחן ערוך, מי שאומר מה נשתנה זה הגדול. הילד לפני מה נשתנה שואל שאלות, ואחרי זה הגדול אומר מה נשתנה. יש לי איזה רעיון מוחלט, כך הוא מנהג הספרדים, שבכל הבתים הספרדים מה נשתנה שואלים המנגינה, מה נשתנה? והשאלה, לא הייתה לך מנגינה אחרת? ויותר מלהקשות, הרי מה נשתנה הלילה הזה שבכל להיות אנחנו עם חמץ ומצה, זה בכלל לא הגדה הספרדית. כי הגדה הספרדית מתחילה, ויכול להיות, אין לנו מטבלים, אפילו פעם אחת, דיברנו שבוע שעבר, זה הולך לפי הסדר. אז שבכל להיות אנחנו עם חמץ ומצה, זה בכלל שינוי מהנוסח של ההגדה. זה מלמד שמעולם אצל הספרדים, הילד לא שר מה נשתנה הלילה הזה מכל להיות. וכך מבואר ברמב״ם, שילד לא שר מה נשתנה. הילד שואל שאלות לפני מה נשתנה. יש רס"ג יפה מאוד. הרס"ג אומר שלפני מה נשתנה, ילד שואל שאלות בערבית מדוברת. כי הילד לא יודע עברית, גלות, הילד לא יודע עברית, אז נותנים לו לשאול שאלות בערבית. ילד תימני, אנחנו מדברים, סליחה, רס"ג לא בתימן, אני מצטער. אבל ילד בבלי, רס"ג מבבל, הוא לא יודע עברית, אז הוא שואל שאלות בערבית, משהו נוסח מאוד פשוט. מה קרה, למה אנחנו היום בני חורים, והרי כל הזמן אנחנו משועבדים, והיום זה פרעה מצרים, ועכשיו אנחנו בני חורים, מה זה? משהו כזה. ואחרי זה אומר הרס"ג, הגדול אומר מה נשתנה. זה נשאר עד היום את שתי קהילות, יהודי תוניס, אתה זוכר את זה, מה חבר הלילה? אז נשאר את יהודי תוניס ואת יהודי תימן, שיש את הנוסח של הרס"ג, שאומרים אותו לפני מה נשתנה, אחרי זה מה נשתנה. אבל השאלה היא כזאת, לפי הרמב״ם, אני יש לי דרוש, אולי גם הרמ"א מודל את זה, אבל זה הזדמנות אחרת. לפי הרמב״ם, אם הגדול, אגב, כך מנהג חב"ד, גם מנהג חב"ד הוא ככה, נגד הרמ"א לכאורה, שמה נשתנה, אומר אותו הגדול ולא הקטן. הקטן לא אומר מה נשתנה. לא, סליחה, אצל חב"ד זה אחרת. חב"ד, הקטן אומר מה נשתנה, ואחרי זה הגדול אומר מה נשתנה. ואת כל אחד מהיושבים בשולחן שר את המה נשתנה, מהקטן אל הגדול, ויש ביום יום של חב"ד, אתם יודעים מה זה היום יום של חב"ד? זה הוראות לחבדניק, היום יום, כל יום, מה עושים היום? זה לא השנה כזה, אתה פותח, מה הדבורי חבד אמור לעשות היום? אז זה היום יום של חבד, יש לה, בפסח, אז הוא כותב שם שאפילו אחד זקן שאין לו אבא, חייב להגיד את כל הנוסח של מה נשתנה. הרי אין לו אבא, את מי הוא שואב? אבל את הילדות הוא שואב, אבינו שבת המים. מה נשתנה? ריבונו שלא יהיה לו מיענה לו עוד מעט. אז גם אצלם נשאר הדבר הזה שאפילו הגדול אומר מה נשתנה. אני חושב, לכאורה זה לא מובן. מה נשתנה, הפורמט הרגיל הוא, אתה יושב לך כזה, נוסף לך מסוד, נותן לילד שלוש שאלות, ואחרי זה אתה עונה לו. אבל לפי הפורמט של הרמב״ם, מה שנשתמר, של חב"ד, ורוב כיתות ספרדית, זה לא ככה. הילד לא שואל מה נשתנה, הילד שואל, אחרי זה אתה שואל. אתה אומר לילד, אתה יודע מה, שנינו לא בעצם מבינים מה הם מצרים. זה בכלל פגישה אחרת. שנינו לא מבינים מה היה שם. צריכים לעבוד. אבל שנה שעברה הבנו. אבל מתוך מה שהבנו שנה שעברה, התעלנו ומקנו, ושוב אנחנו לא מבינים את הפליות במעשה השם. בוא נשאל עוד פעם את השאלות, ואז נלמד ביחד את התשובה. זה דגש חינוכי אחר, נכון? אם האבא יושב בשוכב בתור זה שמבין, או אבא יושב בתור זה שלא מבין. אז כמינה, אם אבא אומר מה נשתנה או לא אומר מה נשתנה. אני שאלתי המון זקנים, כולם אברהם, מה אתה זוכר מבית אבא שלך? לא, אני שואל אברהם עדיה, אתה אני יודע, אתך אני יודע. בית אבא שלך, מי אמר מה נשתנה? כולם. מדהים. רגע, אבל עכשיו אתה רוצה להגיד שאתך הבית לא ישירו מה נשתנה? ישירו מה נשתנה, איך אפשר לעבור על מצוות הגננת? שלימדה את הילדים את מה נשתנה. כולם היו שרים ביחד. כן, ככה ברור אצל המנהג אצל הספרדים. אברהם, אתה יכול לכתוב פנקס מנהגי בית אבא? זה חשוב מאוד, הדבר הזה. מה נשתנה? אבל אחר כך לא אומרים מה נשתנה, אבל. היו מתחילים עבדים היינו. ככה, זה בעצם ככה רמה לכאורה אומר. טוב, אז רק נזכרתי בדבר הזה, כי יכול להיות זה קשור לעניין, אצל הרמב״ם, הנקודה היא להראות את עצמו, היום יצאת ממצרים. לא יודע אם זה קשור לזה, שיש לך היום שאלות על העניין. אתה לא הולך לספר מה היה פעם, אבל היום אתה עומד, אתה לא מבין מה קורה. אגב, מה מוסגר אני רוצה לומר ככה, יש כאלה שהם תמיד מבינים מה ריבונו של עולם עשה. הם מבינים את הניסים, הם מבינים את הניסים שריבונו של עולם עשה. אז אם הם מבינים את הניסים שריבונו של עולם עשה, כשהוא לא הולך לפי הרצפט שלהם, אז הם מתרגזים, כי הקדוש ברוך הוא עובד אצלם. והוא הוציא אותנו מעבדות לחירות לפי המתכון שהם הכתיבו לו, כי הם הבינו. ואחר הוא משנה מהמתכון, זה לא מתכן ביניהם, יש להם בעיות. אבל יש כאלה שאף פעם לא התיימרו להבין את מעשה השם, הם כל שנה מבינים קצת. זאת אומרת, הם עומדים, מעשה השם זה צעימה, זה פלא. כל שנה אתה מבין עוד משהו, ועוד משהו, ועוד משהו. וכשזה משתנה, זה לא בדיוק עובד לפי הרספט שלך, אתה מבין שכנראה לא הבנת. אתה צריך ללמוד את הסוגיה מחדש עם הילד. זאת אומרת, זה גם משהו מוסרי לבחינה של עתיד לבוא. אז השאלה איך מסבירי את מנהג האשכנזים, שהקטן אומר מה נשתנה ולא הגדול. גם לפי מנהג האשכנזים, אם אין קטן, הגדול אומר מה נשתנה. אז מה יוצא בעצם? שהקטן מוציא אותך לידי חובה בשאלה שלו. זה נפקא מינה. זאת אומרת, שהקטן מוציא אותך לידי חובה בשאלה שלו. זה לא ש... אבל מי מוצא את המצווה לשאול? על הבן או על הקטן או על הגדול? זו השאלה. בפורמט של ההגדה האשכנזית הרגילה, נראה שזה מוטל על הקטן, והגדול צריך רק לענות. אבל נראה לא כך, כיוון שאם הקטן לא שאל, אז אתה חייב לשאול מה נשתנה. ויותר מזה, אני אומר יותר מזה, כשהקטן שואל, הוא מוציא אותך לידי חובה בשאלה. זה לשון הגמרא, פסרטן מלומר מה נשתנה. משמע שאתה בצורה היית צריך לשאול. לפי הרמב״ם, לפי מנהג הספרדים, לא יוצאים בזה ידי חובה. הקטן שואל, אחר כך אתה תשאל. כי הרי מה יוצאים בזה ידי חובה? אני אומר, זה מוזכם על כול העלמה, שהאגדה מתחילה בשאלה. לא בתשובה. זאת אומרת, לא, יש שיטה אחת לא כזאת, כמו שאני אבל... אנחנו כולנו צריכים לשאול.
והגעת לבנך?
זו השאלה, והגעת... אז בדיוק הבעיה, האם והגעת לבנך מתפרש, אתה כבר... מה? מה?
כי שלך בנך, אתה
תראה לך. בדיוק. כי שלך בנך?
הבן שלך.
הרמב״ם בכלל... דוד, אתה רמב״מיס. הרמב״ם לא הזכיר בכלל את והגעת לבנך. ברמב״ם כבר בעניין המצוות אין זה הגעת למנחה. יש מצוות סיפור יציאת מצרים. שאחד הפרטים של סיפור יציאת מצרים הוא שזה יהיה כלפי הבן. זאת אומרת, כי שנחת מנחה זה כמו מקבילה, זה כמו בשיננתם לבניך. שברור שהמצווה היא לא ללמד את הילדים ואתה כבר למדת. נכון? אף אחד לא יגיד דבר כזה. בשיננתם לבניך, אז אם יש מצוות תלמוד תורה. אני כבר למדתי, רק הבן עד מלמד. אז אני... לא, בשיננתם לבניך מתפרש שהתורה צריכה להיות נצחית בעם ישראל. מה?
אבל רק צריכים לסורת.
כן. אבל אם זה, אם המסורת עוברת, אז כמו שזה חי אצל הילד, צריך לחיות אצלך. זה לא שאתה אומר, אני כבר למדתי, יצאתי ידי חובתי. אז גם והגעת לבדך מתפרש, הסיפור הזה הוא הופך להיות נחלת הכלל. כולם עסוקים בו. ולכן הרמב״ם לא מנהל והגעת לבדך בתור מצווה, זה מאוד מעניין. אין מצווה כזאת, אלא המצווה היא לספר ביציאת מצרים, זכור. מה איתך? זה רמב״ם מפורש. זכור את היום הזה אשר יצאת ממצרים בית עבדים, זה המצווה שהרמב״ם מונה. אחר כך שהוא בא לפרט איך זוכרים את היום, אז זה עוד נחלת האומה כולה והגעת לבנך. ולכן יכול להיות שגם כי שאלך בנך מתפרש, וגם אתה צריך לשאול את עצמך. למרות שלא ברור לי ברם אם זה דאורייתא או דרבנן, זה שצריך לשאול. בכל מקום יש חובת שאלה. נכון, זה באמת, זה ברור שיש שנן שתי שאלות. יש השאלה של הבן ויש את השאלה של האבא. מה שאתה אומר זה נכון, שהשאלה של הבן היא בעצם אינסטינקטיבית. נכון, אבל היא לא שאלה עמוקה. הבינות שלה הוא שהיא לא שאלה עמוקה. האבא, יש גם הבדל, הבן בעצם אמור לשאול כל שנה שאלה אחרת. כי אתה לא נותן נוסח לבן. זאת אומרת, לפי הרמב״ם, שמה נשתנה אומר הגדול, אתה לא נותן נוסח לבן. הבן הוא בן 3, 4, 5, הוא רואה אותך, עוסק בליל הסדר, הוא צריך להתעורר לשאול. יש להניח שכל שנה הוא שאל שאלה אחרת לפי הרמה שלו. הגדול, יש לו פורמט. הוא צריך לקרוא את מה נשתנה. מה יש לו לקרוא? הוא קרא כל שנה. כל אחד נדרש להעמיק מחדש המושגים האלו. זה המשמעות של השאלה. כל אחד נדרש ללבן מחדש את מושגי הפסח. אני אומר שיש שני סוגים של ידיעה. יש לדעת דבר שלא ידעת, זה בעצם ידיעה של קטן. יש לברר שוב פעם את מה שידעת, זה ידיעה של גדול. הידיעה של ללמוד שוב פעם את מה שלמדת, זה דבר מאוד מסובך, כי אתה בקלות יכול לרמות עצמך. זה מה שאתה אומר, שהשאלה היא יותר אמיתית אצל הקטן. אבל מצד שני, ידיעה אמיתית זה ללמוד שוב פעם את מה שאתה יודע. כלומר, לגלות רובד חדש של העמקה במה שכבר כאילו ידעת. וזה מה שאנחנו מתבאים בליל הסדר. היה לי על זה, הרב עובדיה יוסף, יש לו, לפי הפלפול הזה שאני אומר, רציתי להתרץ כשיש לו הרב עובדיה, הרב עובדיה יוסף יש לו תשובה מאוד יפה לגבי השאלה, מה ההבדל בין מצוות בחירת יציאת מצרים של כל השנה, הרי מזכירים יציאת מצרים בימים וגם בלילות, ויש מצוות סיפור יציאת מצרים בליל הסדר, מה ההבדל? יש לו על זה 8 תירוצים. אז כולם אהובים כמובן, אבל אני רוצה להתרץ לפי זה עוד משהו, שבכל השנה מצוות זכירת יציאת מצרים, זה פשוט לזכור שהיה יציאת מצרים ואתה יודע את זה. ואל הסדר צריך להגיד מה נשתנה וללמוד מחדש את הסוגיה. כל השנה אתה עונה, בליל הסדר אתה שואל, כי בליל הסדר אתה חוזר אל שורשי הנס, זה הזמן הזה עצמו, אתה חוזר אל שורשי הנס. קצת מכאן... ומקור שיש הרבה, בזמן האחרון ברוך השם מתפשט המנהג הזה שבליל הסדר מנסים לחדש משהו. אני לא בטוח מה שאתה משהו יקר זה הילדים. זאת אומרת, נראה לי שצריך להיות איזה שלב כזה שעוברים מהילדים למבוגרים. זאת אומרת, הילד צריך... להיות עוד איזה חלק ב... ואחרי זה להאריך. ואחרי זה... לא מה נשתנה. זה בדיוק הטעות. עד עבדים היינו. עוד מעט, אני מקווה שנגיע לזה. עד עבדים היינו. זו בדיוק הבעיה.
אבל אולי כל משתנה...
רגע, כל זה היה הקדמה, אני רואה שהקדמה הופך להיות סיכום.
את כל ההגדה בעצם, לא? ואת כל המהות, בגלל זה חוזרים כשגם
הרבה... בטח, כל זה צריך ללמוד מחדש. אני יש לי הצעה בשבילכם רבותיי, כל שנה תקנו אגדה אחרת ותלמדו מפרש אחר, ואז כל שנה תלמדו מחדש. אז תנסו לקנות אגדות ישנות. זאת אומרת, זה שונים, קלאסיות, לא... כן, שירו בקלאסים, חבל. לא... בסדר, אני לא שהבנתם אותי. מה? יש גם היום, אני אומר, מתי יש לך ברירה ללמוד משהו קלאסי, ללמוד מה שהיה פעם. אז תלמד משהו קלאסי. אלא מה הבעיה, שאתה לומד את המשהו קלאסי יותר בסוף, מה אני אגיד לילדים? אין לי מה למשוך את ליבם, זה ילדים. אז תקרא, תשים לך באוטו אחת מודרני ותקרא ברמזורים. אז אתה צריך לקרוא עם אגדה של פסח, עם פירוש, המלבי. זה משהו נפלא, הדבר הזה. אולי זה לא שוויק. זאת אומרת, זה לא... אתה לא... תהיה לך קשה אותי, אבל זה משהו יפה נפלא. זה עבודה של פשוט לימוד האגדה. צריך לסעיף חס. צריך לשתות ארבע כוסות, אני רוצה פשוט להזדרז, לתמצא את כל האחות שלי לסדר, אז אולי אני לא אקרא את כל המשמרו היום. צריך לשתות ארבע כוסות על הסדר, ואם שתיים זה אחר זה שלא כסדר, לא יסע. רבותיי, הלכה לא כל כך אקטואלית לגבינו, מאוד אקטואלית לגבי חיילים. ארבע כוסות צריכות להיות על הסדר. מה זה על הסדר? אם שתיים זה אחר זה שלא כסדר, לא יסע. המשנה ברורה אומר, וכך כתוב בבית יוסף, לשתות אותם על סדר האגדה. פה מתעוררת השאלה, קודם כל למה? למה אתה לשתות ארבע כוסות על סדר האגדה? משום שהכוס זה שירה על היין, אנחנו משוררים ומודים להשם על גאולתנו, השירה על היין תמיד יש לה תוכן שנשמח אליה, זאת אומרת, אף פעם אין קידוש שאתה אומר בורא פרי הגפן. חוץ מאשר הקידוש של הבוקר, שהוא חריג בדבר הזה והוא בעצם כנראה לא ממש קידוש. ולכן נביא ישראל הוסיף את הלשמרו לפני זה. אבל כל הדבר שהוא, נאמר, מהותי, הקידוש לבוקר הוא בעצם תוספת על הקידוש לערב. אז כמו... בדיוק, זאת הבעיה. זאת לכאורה מה שהלכה הזאת אומרת אחרת. שמלבד זה שלכל הכוס יש את התפקיד שלה, הם גם התקנו שיאמרו עליהם אגדה. זה מה שהמשנה ברורה אומר. השאלה, כמה אגדה צריך לומר? פה יש בעיה, לפי זה יוצא שחייל שרוצה לשתות ארבע כוסות, הוא צריך לומר משהו. לא ברור כמה זה המשהו הזה, אבל לומר משהו. ונכון, אבל יכול להיות, דוד, מה שאמרתם קודם, יכול להיות שזה יוצא, שאם יאמר, נגיד, בכוס ראשונה יגיד את הקידוש, אז זה בסדר. ובכוס שנייה הוא יאמר, לא, על איזה כוס שלישית? כוס שנייה הוא יאמר, מה? השתבח, כן, לפיכך, לפיכך. כלומר, יאמר את הלפיכך הזה, לכאורה זה מספיק. כוס שלישית יאמר ברכת המזון, וזה ודאי מספיק, כי יש שם הזכרת יציאת מצרים. וכוס רביעית יאמר משהו מעלה. אבל זה לכאורה המינימום. זה שיטת המשנה ברורה, וזו שיטת הפרי חדש. אבל הבירור הלכה פה מביא שהבית יוסף משמע שהנקודה היא שיהיה רווח בין הכוסות. לא צריך לומר, אלא העיקר שיהיה איזה רווח. אז מישהו יכול להבין פה את הסברה? זאת אומרת, לא לשתות הכוסות בבת אחת במכה אחת, אלא לעשות רווח ביניהם.
זה בכוס אחד,
זה בגלל הזאת שיעור שלה. ארבע שפיות. זאת אומרת, ארבע הודעות. זאת אומרת, לפי זה הכוס היא לא חלק מהאגדה. עוד פעם אני חוזר. הגמרא אומרת שתיים בבת אחת לא יצא. שתיים בבת אחת או שתיים אחת אחרי השנייה. יש בעצם מחלוקת. דעת המשנה ברורה, הפרי חדש, שפירוש הגמרא מתפרש שהכוסות הן חלק מהאגדה. אתם זוכרים, יש שיטת גאונים כזאת בארן, בפסחים, מביא שיטת הגאונים, שהכוסות האלה נתקנו על סדר האגדה, ולכן, ההלל הזה הוא בלי ברכה. דנים, האם מברכים על ההלל של ליל הסדר, או לא מברכים על ההלל של ליל הסדר? אנחנו הרי היום לא מברכים. עכשיו, למה אנחנו לא מברכים? אז בדרך כלל הראשונים אומרים, למה אנחנו לא מברכים? כי בעצם ברכנו בית הכנסת. אבל אם לא תברך בית הכנסת, אז צריך לברך באגדה. ולמה אנחנו מעדיפים לברך בית הכנסת? כי אנחנו רוצים להגיד אותו רצוף. כשאתה אומר את הלב בית הכנסת, אתה אומר אותו ברצף. אבל יש את הגאונים שאומרת, לא, זה שלא מברכים על... זה הגאונים, גם בבית הכנסת מברכים על ההלל, וגם באגדה לא מברכים על ההלל. ומה שאומרים את ההלל הזה, זה לא הלל רגיל, אלא זה שירה על היין, אז שנתקנו הכוסות על סדר האגדה. זה מתאים השיטה הזאת שאנחנו אמרנו, שלשתות הכוסות אחת אחרי השנייה, זה לשתות אותם תוך כדי אמירת האגדה. וזאת נראית פסק המשנה ברורה. נפקא מינה לחייב. אבל דעת בית יוסף, ולכאורה כך הסעודים יכולים לפסוק, דעת בית יוסף זה לא כך. אבל יש פה בעיה עם הברכות. יש פה בעיה עם הברכות, כי זה פסק ברכות נגד בית יוסף. אז זה בעיה. מקום מקום, דעת בית יוסף היא, כמו שאתם הגדרתם עכשיו טוב, שזה לא שהכוסות הם חלים בסדר ההגדה. זאת ארבע כוסות, נוצאתי, ניצלתי, רגלתי ולקחתי. אם אתה מצליח אותם אחד השני יותר מדי, אז זה נראה כמו כוס אחד. בסדר גמור. אז זו הלכה ראשונה. סיפטת. אני פשוט רוצה להספיק את הכל. הכוסות הן בלי ברכה, כי בכל מקרה הברכה אשר גלנו היא לא קשורה לכוס, היא קשורה לסדר ההגדה. אין פה שום ברכה בכלל. כשאני מברכים ארבע... לא רגע. כשהם שותים את הכוסות אחת, אם ישתו אותם ככה ביחד, נראה שבמצב הזה ודאי לא יצטרכו לברך. אבל, זאת אומרת, מה יצטרכו לברך? רק אחרי ברכת המזון, כמו הספרדים, רק אחרי ברכת המזון, כלומר ראשונה ושלישית. לא, בסדר, אין תוסק ברכות להקל. כן, אז בקיצור, למעשה יש פה מחלוקת בדבר, האם הנקודה היא לעשות הפסקה בין הכוסות, או לומר אגדה בין הכוסות. זו המחלוקת, יש לזה כנראה מחלוקת מהותית בגדר של ארבע כוסות. האם ארבע כוסות הן חלק מסדר האגדה, כמו שאמרת, הן בכלל לא חלק מהאגדה. כל כוס יש לה את המצווה שלה. תת, שיעור הכוס רביעית לאחר שימזגנו. אם רוצה למוזגו, ישתה כולו או רובו. אז שימו לב, פה מדובר על כוס שיש בו רביעית. רביעית, ושותה רוב רביעית. זה מה שחייבים לשתות. כמה זה רביעית? רביעית, לפי מנהג רב חיים נאה, שהוא מנהג הספרדים, ומנהג האשכנזים הירושלמים. 86 סמ"ק. כמה זה 86 סמ"ק? כוס חד פעמית. של פלסטיק 180, כתוב על הגב שלה, על הזה, יש גם 170. אפילו אם יש 170, חצי כוס כזאת, אבל צריך לבדוק את החצי, כי החצי מרמה, הרי הכוס מתרחבת. חצי כוס כזאת, רביעית. יש בעיה שאתה דבר כזה? זה בסדר. עוד מעט נגיע למתנבים. עוד מעט נגיע למתנבים. אבל מכל מקום זה מה שצריך לשתות רוב כוס כזאת. למה? כן, כן. המשנה ברורה למד בשולחן ערוך שיש עניין לשתות את כל הכוס. המשנה ברורה למד בדעת שולחן ערוך, נכון? שיש עניין לשתות את כל הכוס. מעלה לשתות את כל הכוס, זה נכון.
אם רוצה למוזגו, זה נכון לכם שאתה לא חנו רגע שלי?
אם רוצה למוזגו, כן, אם רוצה למוזגו, מדבר ככה, על המצב, אתה מערבב מים ביין, זה המזיגה. עכשיו, הבעיה היא שפעם היינות היו מגיעים חיים, והיית מוזג אותם תוך כדי השתייה. היום, כלומר, כבר בזמן הרמה, היינות מגיעים מזוגים. פה אומר השכן ארוך, בכל זאת אתה מוזג. אם רוצה למוזגו מהרמה, כי אתה לא צריך למזוג, כי היין כבר מזוג, הוא מורבב במים. עכשיו, בזמן הזה, הרמה הזה הוא שתתו, יש לו בעיה. כי ישנה מחלוקת גדולה מאוד בין הרמה לשכן ערוך. בדין התלמוד היה מספיק למזוג רבע יין, שלושת רבעי מים. כן, היינות היו חזקים. אומר השכן ערוך, 25 אוקטן, בסדר, זה מה שהיה פעם. אומר השכן ערוך, נחלשו היינות שלנו, צריך להגיע ל-50%. אומר הרמ"א, זה לא קשור אם נחלשו או לא נחלשו, אנחנו נחלשנו, ובשבילנו 16% זה כבר מספיק. שני הדברים נכונים. במקביל קוראים שני תהליכים. גם היינות נחלשים וגם אנחנו נחלשים. אז בשיחות שבשבילנו, יין זה מה שפעם היה מים. אז לכן הרמ"א כותב שמספיק 16%. מה? או כהל. כהל. מיץ ענבים אנחנו מדברים. מהיין. עכשיו יש פה בעיה. משום שאם אתה מדבר, אז ככה, לאשכנזים בעצם כמעט תמיד אתה יכול למזוג את היין. כי יש יותר מ-16%. כמעט תמיד. לא תמיד, אבל... זאת אומרת, יין סוכר כזה, זה בעיה, אבל לא נכון, יינות יש בהם יותר. אבל לספרדים יש בעיה, כי אם אתה מוזג, יכול להיות שאתה מוריד את היין מה-50% שלו. אתה עושים סתם טיפת מים, זה לא מפריע, אבל אתה רוצה להוריד, להוסיף שליש, נגיד, הילדים שתו לך את כל הביס הנבין, אתה צריך להוסיף לקוס של ההבדלה. אז יכול להיות זה בעיה, אתה לא יכול לדעת כמה יש. לכן יש בעיה היום קצת למזוג את היין, כי האחוזים לא ברורים. נדמה לי שעינות רמת הגולן, אני לא בטוח בדבר, הם אומרים שיש שם רק מיץ ענבים, גם ב... לא, אבל...
כל העינות...
לא, אבל אלכוהול, אלכוהול. אם כתוב 12... ברמת הגולן אין הכל. רגע, וכמה ממזרחי? יש תוספות?
אין מים?
אין מים.
איך אתה רוצה לעשות יין בלי מים?
רגע, נתן, סליחה. יין, יין הקידוש הצבאי.
זה
יש פה יין?
זה מחלה. אני מביא עוד
דרכונות. אבל הדבר הזה, אם אני מבין נכון, הוא כמות המתרבים בו היא לא ברורה.
לא, יש הרבה סוכר.
זהו.
אבל סתם... בעיונות הרגילים שהיו...
יין יבש או יין מתוק?
יין יבש.
לא, יין מתוק.
או רוזה או
מתוק. לא, יין... תראה, לי הסבירו פעם, אני לא מבין בזה, אבל לי הסבירו פעם שיין מתוק זה המצאה בשביל היהודים. שהם עושים קידוש.
לא, יש
קינוח, אין קינוח.
יש קינוח, יש...
היין של הקידוש המתוק.
לא, זה...
טופז.
אני לא יודע, אני לא יודע.
מה?
זה לא נפעת אצלנו
הרקע. יש שם כמה עמית ענבים. יין מתוק של הקידוש. איך עושה אותו כזה מתוק? מה? אז זהו, בסדר. אתה צריך להבין, כשאתה אומר יין, אתה מתכוון לדבר יבש. אבל הישראלים, הם יכולים להיות ישראלים, ואני בכללם, משהו יבש זה לא יין.
פנטסיה. אפשר לקחת פנטסיה.
לא, לא, זה...
לא.
יש שם רק יין? רגע, ינות קינוח, הם דברים גם על תוספות שמצא תפוזים ודברים כאלה?
לא.
לא? טוב, בקיצור. האם אני מבין נכון, הסיכום הוא ככה. יין יבש הוא כנראה 100% מיץ ענבים. אתה יכול למזוג אותו כמה שאתה רוצה. אז ההלכה חשובה שאתה מחדש, לפי זה ככה, אם נגמר לך היין, למשל אני, נגמר לך המיץ ענבים להבדלה, ואתה לא יכול לשתות את היין יבש, זה עושה לך כאב ראש, אתה לא צריך קצת מים, אתה יכול לשים אפילו 40% מים. ועוד, אתה בטוח?
די בטוח.
שלא תעשו לנו בעוד מעמד יחקלים. יש ברור, עד שבת נשלים, יש צפי לבעיות לעקרות הבית, יש צפי לבעיות. יש, יהיו, טוב. טוב,
רבותיי. אני עכשיו רצה לברר הפעם, אבל כמעט בטוח שזה יבש.
יש כמעט 100%.
של ביטול פיס, כל מיני חומרים כאלה בשביל להפסיק את הפיסה, אבל זה כלום.
זה טוב מאוד, זה טוב מאוד. אז לפי זה, זה חשוב הדבר הזה, כי לפי זה, גם על פי הקבלה צריך למזוג. אתם, אברהם, אתם מוזגים לבית תמיד?
מים?
שלוש טיפות מספיק. אז,
כן.
שלוש
טיפות
לזוג את החוק? נכון. טוב. אם יש בו, רבותיי, זה הקוס הראשונה, קוס שיש לו בדיוק רביעית. אפשר לעשות קוס כזאת, זה בסדר גמור. עכשיו, אם יש בו הרבה רביעיות, אז כלומר, קוס שיש בו כמה רביעיות, זה סתם הקוסות שלנו. קוס רגילה שיש בה 200 סמ"ק, זה בעצם שתי רביעיות וחצי. אז הלכה הראשונה שותים, אין לו כל כך בן אדם כמיין רביעיות שבו. כלומר, אפשר לשות שתיים מאותה קוס. זה לא לכתחילה. רגע. ויש אומרים, זה היה לא לכתחילה. שצריך לשתות רוב הקוס, אפילו מחזיק כמה רביעיות. שימו לב, יש פה דעה של הרמב"ן שגם כוס גדולה צריך לשתות רוב הכוס ממנה. מדוע? רק בארבע כוסות זה ככה. בכוס קידוש זה לא ככה, אתה שמים שאתה רוב רביעית, לא משנה כמה הכוס מחזיקה. ארבע כוסות חמורות יותר, יש יותר עניין לשמוח בהן, ולכן תמיד צריך לשתות רוב הכוס. בדיוק, טוב מאוד, מצוין. זה לא מצוות שתייה, אלא מצוות קוס. בדיוק ההבחנה. לפי השתייה הראשונה שמופיע בשכם ובסתם, מצוות ארבע כזאת זה לשתות. שתייה זה רוב רביעי. ידעו, אולי לשתות את כל הקוס, אז זה ידעו. אבל המצווה היא לשתות רוב רביעי. ולפי השתה השנייה, המצווה לשתות רוב כוס. ארבע כוסות, טוב מאוד. עכשיו תראו, השולחן ערוך מביא את זה בתור יש אומרים. יש אומרים בשולחן ערוך, זה אומר שהלכה לא כך. זה הלכה כמו הסתם. כמו הסתם? כמו הסתם? וכך פוסק המשנה ברורה, שהלכה כמו הדעה הראשונה. אבל תראה, אם כותב המשנה ברורה, אני קצת לחוש לדעה הזאת, לא לקחת כוס ענקית, כדי שתוכל לשתות את רוב הכוס. נדמה לי שגם הספרדים כך נוהגים. מה אתם זוכרים בית אבא שלכם? אתם שותים רוב כוס או שותים רוב רביעית? רוב רביעית זה כלום. מה? לוקחים קטנה, כל קטנה כדי לשתות כל הכוס. כן, בדיוק. אז חושבים לדעה הזאת. אז זה לא עיקר הדין, נהגו בכל זאת להחמיר. טוב, אז זה הלכה נוספת. עוד הלכה חשובה פה, צריך לשתות השיעור שלא בהפסק גדול ביניהם. כן, וכמה זמן שותים את השיעור? שוב, זה שאלות שהיו אקטואליות פעם כשלא שותו מצנבים. אבל בזמננו אין לך שום בעיה, אתה שותה את זה צ'יק צ'ק, את השיעור הזה. אתה יכול לשתות ארבע כוסות יין? כל הכבוד. טוב מאוד. למרות... אבל אני חושב... אבל הם אוכלים משהו עם זה תמיד, נכון? אחר כך אתה שותה בלי לאכול, זה לא קשה?
אני גם בשולחן עורך.
כל הכבוד, כל הכבוד לכם. סעיף י', מי שאינו שותה יין לפני שמזיקו עושה, לא רוצה לדחוק עצמו ולשתות לקיים מצוות ארבע כוסות. זה הלכה מאוד משונה. הייתה עוד כתוב, מי שאינו שותה יין לפני שמזיקו עושה, לא שישתה מצנבים. ככה הייתה עוד כתוב. מה זה הסיפור הזה עם אחד שהיין, יש מישהו שמצנבים מזיק לו? כן? קצת משנה פה שזה שותים יין, לא מצנבים. אתה צריך טוב לדחוק את עצמו ו... אני חושב שהסעיף הזה...
היה מצנבים בתקופה?
כן, המשנה אומרת, הלומד ילד, למה הוא דומה? לאוכל ענבים כהות ושותה יין מגיתו. זה נקרא מצנבים, לא? יין מגיתו. אבל אתה צודק אבל בנקודה מסוימת, יכול להיות ככה, שלא ידעו לשמר את המצנבים. זאת אומרת, המצב של יין מגיתו, אתה לא יכול לשמור אותו.
מחליף,
כן. תסתכלו לי על הבורות. מתי בוצרים את הענבים? מתי זמן הבציר? אז כל הפלפול שלי נפל, אין לו שום משמעות, נכון? כי פשוט אין מיץ ענבים בפסח. זה נכון מאוד. מתי דורכים את... מה?
דורכים ענבים ו...
אין ענבים. אם ככה, אז זה פשוט עניין מציאותי.
לא, יכול...
אתה בכלל יכול לשים מצנבים...
לא, אבל עם צימוקים.
עם צימוקים.
נכון, גם בלעים.
נכון, הייתה בעיה כזאת, זה נכון. זה מחזיר לזה. יש הרבה דיונים על עם צימוקים הזה, שזה מה שהיה בתקופה, נכון. נכון, והיו הרבה שתים את זה בעצם. בקיצור, אנחנו היום במצב שאתה יכול לשמר את המצנבים. זה מה שהשתנה, ולכן אין רעי ממה שהיה פעם, פשוט לא היה. מיץ ענבים. רק בתקופת הבציר יכולת לשחוט את הענבים. הגמרא אומרת, שוחט אדם יש כל הענבים ואומר עליו קידוש היום. אז זה מצב שהיה לך פעם, אבל היום זה... היום. אבל פעם זה לא שייך. בסדר, אז זה לא ראייה. כלומר, היין שיש לפניך הוא יין, יין המשומר. שהוא תסס והוא משקר, ולכן אומר השולחן ערוך, צריך לדחוק את עצמו, לשתות, כדי לקיים מצוות ארבע כזאת. זה הגמרא המפורסמת מסכת נדרים על רבי אלעזר בן שמוע, שהיין היה מזיקו, והיה שותה ארבע כוסות וחוגר צדעיו, אתה יותר עושים פה משהו בראש, חוגר צדעיו מפסח ועד עצרת, כי היין היה קשה לו. לא, אני מוזג אותו ברבע. גם היין היה חזק. הם מזגו אותו. כן, זה היין המזוג, זה היין המזוג. היין החי בכלל הוא בדיעבד לארבע כוסות. יין חי זה לא טוב, כי יין חי אפשר לשתות אותו. יין מזוג הוא היין שותים והוא גם חזק. היין הזה, והיו כאלה שזה היה קשה להם. אגב, רואים פה עיקרון חשוב. כמה אדם צריך להתאמץ כדי לקיים מצוות? פה, ארבע כוסות זה מצווה דרבנן. זה לא מצווה דאורייתא. עוד מעט נראה. עוד מעט נראה, כי זה פרסום מניסה. אבל כמה אדם צריך להתאמץ כדי לקיים את המצווה? אני חושב שכאב ראש, זה עדיין, זה לא פיקוח נפש. זה שגם יהיה לו כאב ראש מתמיד.
הוא יכול להמשיך.
עדיין לא. הוא יכול להמשיך. מה יקרה? מה יקרה? גם להמשיך את האגדה זה רק עידור מצווה. זאת אומרת, האגדה כולה היא עידור מצווה. אם תגיד תמצית של האגדה, עשית עיד החובה. כן, אני אומר, כל הסדר הוא לא, זה לא חובה, כל הנוסח האגדה הארוך. האגדה, מה זה בעצם האגדה? זה לימוד של הפסוקים של יציאת מצרים, רובה. כל זה לא חובה, אתה יכול לקטר את האגדה הזאת.
אני יכול לקבל שחד, דבר שהוא
צורנה,
שהוא מזיק לו.
כן, זה טעים לו, אבל זה מזיק לו. זאת אומרת, הוא אוהב.
אבל
זה
צורנו.
צורנו... צורנה את היין, אבל יש לזה טעם, זה כמו ש... זה כמו שילד צורנה אקמול, סירופ אקמול. הוא צורנה את הסירופ אקמול, אבל בכל זאת זה בערך עליו שהכל. כי הוא מתוק. טוב. מצווה... מה? סירופ אקמול צריך לברך על זה שהכל. זה יש בין סוכר. אגב, סירופ אקמול לא כולם קשרים לפסח. רק זה בלי סוכר, אני חושב, הוא קשר לפסח. אני רציתי לעשות רשימה של תרופות נפוצות, לפרסם אותה. באינטרנט. אני יכול להיות באינטרנט.
קופות חולים.
אז רגע, אם אפשר להביא לשים כמה בתי כנסת בשכונה, אתה יכול להוציא באינטרנט? זה פשוט מדהים היום. אתה אומר לי, מישהו משהו אומר לך, אני אציא לך מהאינטרנט. זה פשוט לא יאומן מה שקורה. אתה יכול להוציא מהאינטרנט את הרשימת תרופות, אבל שיהיה מישהו מוסמך. קופות חולים, מצוין, בסדר. אנחנו צריכים לאומית. לא, אבל אם תוכל להביא זה חשוב ולשים את זה בכמה בתי כנסת. שנה שעברה שמנו, היה אחד כל השכונה בנתיבות ישראל והרבה אנשים נעזרו בזה. י"ד, מצווה לחזור אחר יין אדום. אם אין הלבן משובח ממנו. אז הלכה הראשונה שעדיף שהיין יהיה אדום. שני טעמים יש לדבר. אחד, תמיד יין אדום הוא טוב יותר, כי יין הוא אדום. ודבר שני, זכר לדם. הרי מה בסוגריים כותב? אם אין הלבן, זו השאלה. הרי מה בסוגריים רומז להלכה, שאם הלבן הוא יהיה משובח יותר, נראה שגם השולחן ערוך מודה. מדוע? כי השולחן ערוך אומר, מצווה לחזר אחר יין אדום, הכוונה עדיף. אם הלבן יותר משובח, אז אתה לא יכול להוריד בשביל העדיפות הזאת. אז נדמה לי אבל שהיום אין, באופן כללי, יש מצב שהעין לבן יותר משובח? שזה מקבילים. מה? בסדר, אבל תמיד תוכל למצוא מקבילה, זה מה שאני רוצה לומר. באותו מחיר שאתה קונה לבן, תוכל לכאורה למצוא אותו יין, אותה רמה של משובח אדום. בסופו של דבר נראה, המצב שאתה מדבר עליו הוא מצב אקראי, דוגמה שבזמן אתה הולכים לסדר, קנית יין והביאו לך יין לבן יותר משובח. עכשיו השאלה מה תעשה? לכאורה אתה לעשות על הלבן? את ארבע כזאת, אם אתה אוהב אותו. אז יש מזה הערה לגבי התירוש המוסקט. התירוש המוסקט, שאני עדיין, בדברים האלה אפשר לדבר על משובח יותר, משובח פחות, זה...
תראה כך.
לא. הלבן יותר טעים?
גם עולה
יותר. איך שלא יהיה, יש עצה בדבר הזה, והעצה היא טיפה, אתה שם טיפה... טיפה יין, טיפה תירוש אדום, אז הוא יוצא אדום. אני חושב שיש כאלה שמעדיפים את התירוש הלבן, כי הוא פחות מתוק. ואז יותר... כשאתה שתי ארבע כוסות של תירוש, אתה לא מרגיש טוב אחרי זה. זה לא כמו לשתות ארבע כוסות יין. טוב. ההלכה י"ב, יוצאים ביין מבושל ובקונדיטון. כשאתם רואים, אם כתוב פה יוצאים ביין מבושל ובקונדיטון, הלשון יוצאים, משמע זה פחות טוב. תראו את המשנה ברורה, למתת יוצאים, לכתחילה טוב יותר, ניקח יין שנה מבושל, אם לא שם מבושל טוב יותר, לכן כרגע גם על יין קונדיטון. מה זה קונדיטון? תראו שמורה בו דבש ופלפלים. זה סנגריה, נכון?
יש קונדיטון.
כן, זה טעים מאוד, אבל זה פחות יין. זה מצוין. מה?
הקונדיטון של היום,
בסוף עוד. כן, אבל הקונדיטון של היום, אני לא חושב, מעורב בו לא דבש ופלפלים. יש בו דברים אחרים שמעורבים בו. היין הטוב זה יין טבעי שיש בו רק מים שירבבו אותו, את המים, רק כדי שיהיה אפשר לשתות. כלומר, יין 100% זה הכי טוב, אבל במציאות של פעם לא היית יכול לשתות יין 100%.
אין
לי יין בשבת. רגע, כבר אני מגיע לזה, שנייה. כבר אני מגיע לזה, חמר מדינה, אפשר. אבל לגבי יין מבושל, יש פה בעיה שהעינות של כרמל מזרחי מבושלים, בעצם כל העינות הן מבושלים. רק רמת הגולן לא, ועד כמה שידוע לי, חברון. לא, לא מפוסטר. העינות שלנו היום לא מבושלים, הם מפוסטרים. אז יש מחלוקת לגבי הפסטור, האם הוא נקרא בישול, יש אומרים שזה שתי סוגיות שלא קריאות זו בזו. כל שהבישול הוא מועיל לגבי יין גוי, כי על יין מבושל לא גזרו, הצד השני הוא באיכות טובה, ולכן הבעיה של יין מבושל, המעלה, אין בו. בכל זאת עדיף לקחת, זה עוד סיבה טובה לקחת יינות רמת הגולן לא מבושלים לארבע כסות, מי שיש לו כוח. אפשר לשאול את זה? ארבע כסות? גם רמת הגולן? עכשיו רבותיי, אני רוצה להגיד לכם משהו. אם כתוב פה בשכן ארוך, אם כתוב בשכן ארוך, יוצאים ביין מבושל, יוצאים ביין מבושל. יוצאים, הכוונה, יוצאים זה לא בדיעבד, נכון? יוצאים זה הכוונה פחות טוב. השכן ארוך בא לדרג את הדרגות של היין, זה פחות טוב. ודאי שמצרי נביא הוא פחות טוב. מה, יספק בדבר? מצרי נביא זה פחות טוב מה שהיין מבושל. אז זה ודאי שהוא לא משובח לארבע כוסות. אז פה החשבון, הוא לא משובח. אני לא יכול לשתות, יהיה לי כאב ראש, כי אני ישראלי, ולא רגיל לשתות עינות. בסדר, אבל...
אבל מה המעלה ביין?
כן, אתה צודק, דיברנו על זה פעם, אתה לא היית, המצב הנורמלי זה כמוך. המצב הנורמלי זה אדם שהוא יודע גם ליהנות מהחיים. זאת אומרת, הוא יודע לאכול, רק בסעודת מצווה אנחנו מדברים. זאת אומרת, היהודי, הרב צבי יהודה זצ"ל, מספרים עליו שכל השבוע היה אוכל לארוחת בוקר תפוח עם איזה קרקר, ובקושי היה אוכל, אבל כשהיה כהן, הוא היה פדיון הבן. הוא היה אוכל, והולך לפדיון השני, ודומה כאילו לא אכל ביום הזה.
שבת.
יש מצווה, כן, גם שבת. יש מצווה, הוא אוכל. עכשיו, זה לא שהוא אוכל בשביל המצווה. יש אחד כזה, הוא אומר, אני לא רוצה לאכול, אני רוצה מצווה. לא, הוא באמת אוכל, באמת נהנה לאכול. אחד כזה, כשהוא שותה יין, הוא שמח, הוא מאושר. עכשיו, מה קרה לנו היום? אנחנו שותים מיץ ענבים. היין מכניס אותך לדיכאון, זאת אומרת, אתה שותה יין, אתה מקבל כאב ראש, אתה לא מתפקד. כל האפקט איבדנו, זה ברור. גם יש בעיה היום, יש גם בעיה היום, תדע לך, מה עשתה החברה המערבית לאנשים? יש פחד מאלכוהוליזם. אז אתה אומר, איך אתה נוגע ביין? למה אתה לא נוגע ביין? יין זה מצוין. יש הבדל גדול בין לשתות ולצמוח לבין להיות אלכוהוליסט. אבל היום זה אחרת, החברה המערבית הופכת האדם לאימפוטנט. כי...
השאלה שלי
הפוכה.
הפוכה. למה...
זה שאתה שואל שאלה ישרה.
למה... מה המגרע במיץ ענבים?
הוא לא משמח! זה מגרע... מיץ ענבים זה פרי של הגפן, ולכן אפשר לדבר לבורא פרי הגפן, הוא לא משמח!
שמח זה השפעה.
אני אומר יותר מזה. יש מצווה... שמחת החג, בלי קשר לחג הפסח עכשיו, בכל החגים. מה אתם חושבים, משתה רביעית, מיץ ענבים קיים את שמחת החג? בפשטות לא. יש, הם אומרים שכן, אבל... מה? בסדר, אבל... יין הוא משמח, זאת המעלה שלו, אבל לכן עדיף, יין על מיץ ענבים. אני חושב שיוצאים את החובה... מה?
זה מעניין, אני חושב שעולם אחר, זה יין שתים...
אנחנו סגפנים, הציבור של המכונה הדתי-לאומי הוא ציבור סגפן, וזה צריך לשבח אותו על זה. הוא טוב בשביל יגור בקרוון באיזה יישוב, זה מצוין. והוא ציבור שהוא מסתפק במועט, הולך בצורה בלתי מכובדת, תראו לך בנים סובים, הכל על הפשטות. אז זה... לא, הם אוכלים... בדיוק, כל הזה. וזה דבר שיש בו דברים טובים, יש בו דברים טובים, אבל יש בו גם נטייה של איזון של חברות אחרות. זאת אומרת, אתה רואה את הנהנתנות שיש בחברה המודרנית, אתה שרצת לכיוון השני, כאשר האמת נמצא איזשהו מקום באמצע. ליל הסדר, אתה מגיע לסדר, אתה מרגיש, אתה לא מסכן כאלה את המצע כמו שצריך, ואתה בא כזאת, אתה בורך למתנבים. אבל אני שואל עוד פעם, אני יודע ככה, אם, ואז שאמרו לי את ההצעה, אני הרי כל פעם שהייתי מברך על כוס של ברית מינה, הייתי אחר כך עד כל הבוקר לא הייתי לומד. אז אחר כך אמרו לי צריך לאכול משהו. באמת ראיתי שזה עוזר. שכשאתה אוכל, אבל לפני צריך לאכול? לפני? לפני זה יותר טוב. רגע, אבל בין לסדר, מה עם השתי כוסות לשמוע? אתה לא יכול לפני, לאכול לפני. זה לא טוב? אני אומר, גם אדם שרגיל בשתיית יין, זה קשה לו לשתות על כבר ריקה?
לכן עושים קידוש כל השנה עליה.
טוב, בואו נסיים. זהו, אתה היית בחורה.
עושה איתוניס למינים?
רבותיי, מהר מהר נגמור את זה. בואו נסיים את הסימן הזה. י"ג, אפילו אני מתרץ נפדקה. למכור מלבושו או ילווה, אז כאילו יש יין לרבה כזאת, זה הלכה מדהימה. שאדם צריך למכור את כל מה שיש לו ושקיים את המצווה, שזה לא קיים במצוות האחרות שבתורה, אלא בדרך כלל צריך למכור רק חמישית מממונו, ולא את כל ממונו, זה בגלל שפרסום הניסה, זה יותר חשוב מהכל. ואגב, פרסום הניסה, רואים פה שזה לפרסם לעצמך. כי ארבע כוסות זה לא לפרסם כלפי חוץ, אלא כלפי פנים. י"ד, גם אנשים חרות ארבע כוסות, זה בכלל, ובכל, זה הלכה לא פשוטה. עכשיו, בכלל מה שאמרנו עכשיו, אין מתנדבים. גם אנשים חרות בארבע כוסות, ובכל מצוות נרות באותו לילה, בדבר. תינוקות שהגיעו לחינוך, מצווה איתן לכל אחד כוסו. פה יש בעיה בנושא הזה. כמה חייבים לגבי תינוקות? דעת המשנה ברורה משמע שצריך שתהיה לו בכוס רביעית, והוא צריך לשתות מלוא לו גמב שלו. לא רוב רביעית, אלא מלוא לו גמב שלו. זה לא כל כך הרבה. אבל יש הרבה שאומרים, וכך אפשר לנהוג, שזה רק אי אפשר לחנך ילד לשתות יין. כוס קטנה, כמו שנוהגים תמיד, לתת לילד זה מספיק. אבל היום זה לא קשה, עכשיו, כן, רוצים מתנדבים, זה לא קשה לשים לילד מתנדבים, ואתה... טוב, יש לה אהבה, כן. רבותיי, טיפ ט"ז, הלכה שנשכחה מאיתנו, מצווה לחלק לתינוקות כליות ואגוזים, כדי שירו שנוי וישאלו, ההלכה הזאת נשכחה מאיתנו. לדעתי הסיבה העיקרית היא שהתינוקות לא אוהבים יותר כליות ואגוזים, אוהבים כליות ואגוזים. ואתה לא יכול לתת לו אגוזי בליל הסדר, כי עוד מעט אתה תאכל בשר. אני כל שנה משתגע עם הדבר. מה עושים? סוכריות אשתך לזרוק אותך מהבית, אתה נותן לילדים סוכריות לפני האוכל. מה במבה? מי אוכל במבה? מה נותנים לילדים... חמד, קטניות. מה נותנים... יש פה בעיה, רבותיי. המצווה הזאת השתכחה. לחלק לתינוקות כליות ואגוזים כדי שישאלו. משתכח הדבר הזה, צריך, הרב שבת ואנוכי מחפשים ערוצים בשביל להתפרנס, אז זה גם ערוץ, ממתק ליל הסדר, משהו מיוחד שאתה יכול לתת אותו לילד והוא מרוצה ממנו. מי ייתן לנו תמורתו? שוקולד מריר?
נשאלו על המרור וזה, לא, גם על האיגוד.
נשאלו למה נותנים להם ממתקים היום לפני ליל הסדר, והיית רואה לשאול מה נשתנה. פה אומר המשנה ברורה, מה שהקראנו קודם, שעד אחרי העבדים היינו הם צריכים להיות ערים, לא שישאלו אותם הנשנה שלהם וילכו לישון. כן, גם זה מנהג, תראו, יש שני מנהגי אשכנזים שחותרו לספרדים. אחד זה הנושא של מה נשתנה, והשני זה הנושא של חיפוש האפיקומן. אברהם, אצלכם היה דבר כזה בבית, לחפש את האפיקומן? לחפש את האפיקומן? בתור ילד קטן אתה זוכר דבר כזה?
היינו שמים את זה לילד הכי קטן.
לא היה חיפוש אפיקומן, אני חושב. והמקור לחיפוש אפיקומן זה תוספות. תוספות מביא את זה, אבל פשט הדברים, אפיקומן, זה סתם מצניעים אותו, כי הוא, אם הוא נמצא... ותוציאו את הכל אחרי זה, וחופים את המצות. זה התוספות, שחופים את המצות. אבל השם זה קשור לאפיקומן. חופים את המצות זה כדי שלא ישנו כתוב. זה סתם אמצעי לא להרדים. התוספות מחברים את זה עם האפיקומן. טוב, אז באמת, אני... גם אני הבאתי, רציתי שלא יחפשו את... בבתי, אפילו לא הייתי הבית, אבל רציתי שלא יחפשו את האפיקומן. זה לא הולך. זה לא הולך.
עכשיו אני מבין.
טוב, אני רוצה. אז אני התפללת? עכשיו...